אז בין שאר הסוגיות בהלכות חנוכה יש מקום נרחב לדיון בקשר למוקוים ההדלוקה, איפה המקום הראוי. הרי אמרו חז"ל על פסח בעצם מבחוץ, ואף על פי כן רבים נוהגים להדליק בתוך הבית. וגם כאשר אנחנו רוצים לקיים פרסום הנסה, לא תמיד זה כל כך פשוט, משום שהעולם משתנה, תנאי המגורים משתנים, והיום יש המון בתים שהכניסה איננו פונה לרשות הרבים. לפעמים יש כניסה מן הצד, יש כניסה מאחורה. אז היום אנחנו נעסוק קודם כל במנהגים השונים, ואחר כך גם בשאלות מעשיות שמתעוררות בחלקם על ידי תנאי בנייה ותנאי מגורים שמשתנים מזמן לזמן. אז הנושא הכללי שלנו היום בלילה זה מוקוים הדלוקס נר חנוכה. אמרו חכום ממצווה להניח על פסח בישראל ובחוץ, בשעס הסכונה מניחו על שולחנוי ודאיוי. אז אף על פי שלכאורה מצד ההלכה אין מה לדון, פסח בישראל ובחוץ, בפרט בארץ ישראל, אין סכנה בשום מקום להדליק מבחוץ, ואף על פי כן, אלפים, אלפים, אולי רבבות, חסידים, נוהגים להדליק בתוך הבית ולא על פתח הבית מבחוץ, וצריך ליישב ולנסות להסביר את מנהגם. אז לפני כ-30 שנה, אחד מגדולי ארץ ישראל, הרב רבי שיה מנדל ארנברג, הוא היה אב בית דין בתל אביב, גאון גדול היה, עילוי וחריף, ובחרותו הוא למד בחברותא עם הרב מקלויסנבורג אצל רב פייבל דיקלר. אחד מגדולי גליציה היה רב דוב צבי זיימן, זה היה השם שלו, והוא היה רבה של דוקלה, עיירה קטנה בגליציה. הכינוי שלו, אני לא יודע למה, היה רב טייבל, כך הכירו אותו. הרב מקרויזנבורג ורב שיה מנדל ארנברג עמדו בחברוסה ובחרותם אצל רב טייבל דיקלה. והרב ארנברג היה אב בייסן בתל אביב, היה גאון גדול והיה חסיד בלז. ודרכם של חסידים שהם לא מסתפקים ביישוב מנהגיהם, אלא הם גם צריכים לשלול כל מנהג אחר. אז הרב ארנברג לא נזכר לו דעתי, דעתוי, לא דעתי, הרב ארנברג לא נזכר לו דעתוי עד שהוא פסק שמי שמדליק על פסח בישראל ובחוץ לא יוצא ידי חיבוסי והברכה ספק ברוכה לבטול. כך כתב הרב ארנברג שהיה גאון גדול, לא היה כת לקניה בכלל. על סמך מה? איך אפשר להגיע למסקנה שנראית על פניו כל כך תמוהה? אז הרב ארנברג טרח להוכיח שכשאמרים חז"ל על פסח בישראל מבחוץ ובשעס הסכונה מניחו על שולחנוי ודאיוי, כוונתם שבשעת הסכנה עקרו חז"ל את התקנה הקדומה ותקנו תחתיה מקום אחר ואמרו מניחו על שולחנוי, כך תקנו בשעת הסכנה. ואנחנו לא מוצאים שכשחלפה הסכנה ביטלו את התקנה השנייה וחזרו לתקנה הראשונה. אז כך כתב הרב ארנברג בספר שלו דבר יהושע, ובספר הזה נתפס מכתב שכתב לו שיבוד לחיים טובים מרוחים מורן הרב אלישב, שבו הוא דחה מכל וכל את המסקנה הזו. מהיכת תסה לומר שעקרו תקנה אחת ותקנו תקנה אחרת? מן הסתם הפשט הפשוט בסוגיה בשעס הסכונה, פטרו אותו מלהדליק בחוץ והוא יוצא ידי חובדה גם בפנים. אבל מהיך תסה לומר, מה פתאום נאמר שמי שמדליק בחוץ לא יוצא ידי חובדה? אז אני מסתפק בכך אם נצליח היום ליישב קצת את מנהגם של אלה שמדליקים בפנים, אבל ודאי שמי שמדליק בחוץ יוצא ידי חובדה. זה לדינא דגמורא, דינא דרמב"ם, כך כתוב בשולחן ערוך, ובכך אין כל ספק. אז למה בכל זאת היו כאלה שנהגו להדליק מבפנים? אולי השאלה למה איננה שאלה, משום שחסידים נוהגים כמנהג רביסיהם, כמנהג אביסיהם, וגם כאשר עדות שלמות של חסידים עלו לארץ ישראל, לא קיבלו את מנהגי ארץ ישראל, אלא הביאו איתם את מנהגיהם מפולין, מגליציה, מהונגריה, מכל מקום שהוא בכל תחום, ולכן גם בנר חנוכה. וקשה להתכחש לעובדה שבמשך מאות רבות של שנים בכל תפוצת ישראל, המקור הראשון שמדליקים בפנים ולא בחוץ מופיע בספרות הגאונים לפני 1200 שנה. לפני 400 שנה כותב הרמ"א בפשטס, הוא עידנה, אנחנו נוהגים להדליק בפנים. והראשונים שכותבים שמנהגנו להדליק בפנים הם ראשונים מפולין, מגליציה, מהונגריה, מאשכנז, מצרפת, מאיטליה, מצפון אפריקה, ממצרים. מכל תפוצת ישראל כתבו הראשונים שנוהגים להדליק בפנים, אף על פי שיודעים אנחנו שבמקומות רבים, בזמנים רבים, לא הייתה סכנה. מאות שנים שיהודים בהרבה מקומות באירופה חיו בשלווה יחסית. בעבר, זו עובדה היסטורית מעניינת, בדרך כלל הסתדענו יותר טוב דווקא בארצות האסלאם אשר הם השכנים הנוצריים בארצות אירופה, אבל היו מקומות רבים וזמנים רבים שלא היה סכנה, ויאף על פי כן נהגו להדליק בפנים. אז לא יפלא שעדות שלמות של חסידים שבאו לארץ ישראל ומחזיקים במנהג רבותיהם, במנהג אבותיהם מאירופה. ויאף על פי כן אנחנו ננסה קצת לדון בהלוכה, האם יש מקום למנהג הזה, האם ניתן ליישבו. אז השאלה הראשונה שאני שואל, כשאמרו חז"ל על פסח בישראל וחוץ, בשעה עשר סקולה מניחה של חומר ודיוי, מה הדין מי שהדליק בפנים שלו בשעה עשר סקולה? יוציא ידי חייבו סוי או לא? אנחנו לא מדברים כרגע על ליך התחילה. אני שואל, שלא בשעה עשר סקולה מי שהדליק בפנים יוצא או לא יוצא? שאלה זו תלויה בעצם ההגדרה של מצוות נר חנוכה. האם נר חנוכה כל עניינו זה פרסום הנסה? זה הנשומה של נר חנוכה? זה כל עניינו? נצטווינו להדליק נר חנוכה כדי לעשות פרסום הנסה לרבים? אם כן, בפנים לא יוצאים ידי חובה, כי אין פרסום הנסה. אז נצטרך לומר שכאשר אמרו חכמים בשעס הסכון המניפה של חונה דיוי, זו תקנה מיוחדת. לא רק שהוא פטור מלהסתכן, ולכן הוא מקיים מסתנה חנוכה באופן של בדיעבד, אלא תקנו תקנה מיוחדת, שלא בשעס הסכון אדם לא יכול לצאת ידי חובה בפנים. כשאפשרו בשעס הסכון להדליק בפנים, זה מעין, אני אומר מעין, הדבר הכי קרוב שאני זוכר במרחבי השעס והפויסקים, זה גמור בלולב הדוזו, שבשעס הדחק יוצאים ידי חובה בלולב יבש. אף על פי שלא ליבש הוא פסול. אבל בשעה סתך, כדי שלא לבטא לגמרי מצווס לולב, הכשירו לולב יובש, ורוב הראשון שעוזרו סבורים שאפשר לברך על לולב יובש בשעה סתך. כאין זה נצטרך לומר בשעה סתכון המניחה של חונה ודאי, או איזו תקנה מיוחדת, שלא בשעה סתכון אדם לא יוצא ידי חובה, משום שכל המהות של מצווס נאכנו כזה פרסום הניס. אבל כדי שלא יבטלו לגמרי ושלא תשכח מצוות נר חנוכה בשעה עשר סקונה, ולדאבון לב בהרבה מקומות ובהרבה זמנים הייתה סכנה, ולכן תקנו חכמים תקנה מיוחדת שמניחה שלכון הוודאי, או שמה לא, או שמה מצוות נר חנוכה איננה פרסום הניס. פרסום הניס זה תוספת. נצטווינו להדליק נר חנוכה כדי לעשות זכר לנס, וזכר לנס ופרסום הנס זה שני דינים, זה לא אותו דבר. זכר לנס אדם עושה גם בינו לבין עצמו, גם למען עצמו ולמשפחתו. זכר לנס זה דבר אחד, פרסום הנס זה דבר אחר. אני אומר ששני המושגים האלה מופיעים בפוסוק בתהילה בקפיטל קוב זיין: יועידו לשם חסדוי ונפלאוי סוף לבני אדם. יועידו לשם חסדוי, זו החובה הראשונה שרובצת על מי שזכה בניסים, על מי שזכה לראות חסדי שמיים. קודם כל צריך להודות, צריך להכיר, ואחר כך נפלאוי סוף לבני אדם. אנחנו מצווים גם לפרסם את הנס כדי שיזגדל ויזכר וישמרה בו, כדי לקדש את שמו הגדול בעולמו. וזו שאלתנו, האם נר חנוכה זה כל כולו פרסום הנס או זכר הנס? אלא שאומרו חכמים שצריך לנצל את הנר לעשות גם פרסום הנס, אבל פרסום הנס זה דין של התחילה. ולכן כשאמרו חכמים בשעה עשר סקונה מניחה של חונה ודאי, כוונתם שבשעה עשר סקונה הוא לא צריך לפרסם את הנס, הוא לא צריך להסתכן משום פרסום הנס, הוא יוצא ידי חובתו בפנים. אבל אין כאן תקנה מיוחדת, אלא פשוט פטור מלהסתכן כדי לפרסם את הנס. וזו השאלה הבסיסית שאנחנו פותחים בעת השיעור היום. מה הגדר של מצוות נר חנוכה? האם כל כולה פרסום הנסה? והדין בשעס הסיכון המנוח לשולחון ודאי זה דין מיוחד, תקנה מיוחדת או שמה לא. מקרה מצוות נר חנוכה זה זכר לנס, הדלוקס הנר, זכר לנס פח השמן. אלה שנסתבנו לעשות גם פרסום הנסה, ובשעס הסכנה כמובן אדם פטור מלהסתכן כדי לפרסם את הנס וכדי לקיים מצוות נר חנוכה לכתחילה. אפשר להסתפק בקיום המצווה בדיעבד בשעה הסכון. ואני חושב שנחלקו הראשון בשאלה יסודית זו. ראיה מפורשת שיש מדברי הרשב"א, לדעתי ראיה שאין עליה תשובה. מן הרשב"א יש להוכיח שגם שלא בשעה הסכון האדם יוצא ידי חובתו כשהוא מדליק בפנים. הרשב"א בא להכריע ולהוכיח שלהלוכה אוסר להשתמש לאור, אסור להשתמש לאורה של נר חנוכה, אף על פי שיש בגמרא מחלוקת. הרשב"א מביא ראיה מפולפלת שאוסר להשתמש לאור או להלוכה. שהרי אדמו מסופקת נר ביצה ונר חנוכה, איזה מהם עודיף, איזה מהם קודם, כשיש לו רק נר אחד, איזה משתי הנרות חשוב יותר, נר ביצה, נר שבת או נר חנוכה? למסקנת הסוגיה נר ביצה יודף משום שלום בית. שואל הרשב"א, כשיש לו נר אחד, אז אפשר לקיים את שניהם בחוד המחתה, שידליק את הנר חנוכה בפנים על שולחנוי, ויצא ידי חובה גם בנר חנוכה וגם בנר ביצה. אלא, עושה לשתמש לאור, ולכן זה בלתי אפשרי. אם אין לך נר אחר, אתה לא יכול להדליק נר חנוכה בפנים, כי אז אתה צריך לצאת מהבית, כי אסור להנות לאורה של נר חנוכה. ולכן מובן שהגמרא מסופקת, בחוד המחתה אי אפשר, או שנר בפנים או בחוץ, כי אסור להשתמש לאור. מכאן מוכיח הרשב"א שאוסר להשתמש לאור. ואני אומר, אם שלא בשעס הסכון לא יוצאים ידי חובה בהדלקה בפנים, הראיה הזו נופלת, ואין פשע לדברי הרשב"א, הוא לא יכול להדליק נר חנוכה בפנים, כי לא מדובר בשעת הסכנה, ומי שמדליק נר חנוכה בפנים לא יוציא ידי חובה סוי. מוכח מדברי הרשב"א ראיה מפורשת שאין הדבר כן. בדיעבד יוצאים ידי חובו סוי בפנים, בין בשעס הסכונה ובין שלא בשעס הסכונה, ולכן הטענה של הרשב"א היא עצומה. במקום לבטל לגמרי אחד משתי המצוות, עדיף לקיים מצוות נר חנוכה באופן שבדיעבד יוצא ידי חובתו, והוא מרוויח גם מצוות נר ביצה, נר שבת. אז מוכח מדברי הרשב"א שגם שלא בשעס הסכונה, לפחות בדיעבד, מי שמדביק בפנים יוצא ידי חובו סוי. אני חושב שהרמב״ם חולק על הרשב"א הזה, אף על פי שאין לי ראיה מפורשת, אלא דקדוק לשוני בדברי הרמב״ם. והיום יש לי כמה דקדוקים לשוניים, ואני בטוח שרבים שיושבים כאן יאמרו, זה הכל איך שמסתדר לו, איך שכדאי לו, משום שהרבה פעמים אני מסתייג מבניית הלכות על דקדוקים לשוניים, ואני אומר לא תמיד אנחנו יודעים איך לדייק וכמה לדקדק, אבל מעולם לא אמרתי שלא צריך לדייק. אני לא חולק על חס ושלום על ההנחה שראשונם של חז"ל ושל הרמב"ם מדויקים ומופלאים ושקולים ומדודים. אני רק טוען שרבים טועים טעויות גדולות בדקדוקים לשוניים שאינם דקדוקים. אבל אני חושב שדווקא דיוקים שיש לנו היום הם דיוקים עצומים שניתן לבנות עליהם. אז הרמב"ם כתב את כל הלכות חנוכה בשני פרוקים. כי ידוע הרמב״ם כינס לפונדק אחד הלכות מגילה וחנוכה. פרק א' ב' זה הלכות מגילה, פרק ג' ד' הלכות חנוכה. פרק ג' ד' הם שני פרקים שבהם הרמב״ם כותב הלכות חנוכה, והחלוקה בין שני הפרקים האלה ברורה. פרק ג' זה דיני ההלל, פרק ד' זה דיני הנר. אבל יש הלכה אחת מדיני הדלוקס הנר שכתוב דווקא בפרק ג', וצריך להסביר מדוע. מדוע שלף הרמב״ם רק הלכה אחת מכל הלכות הנר והשחיל אותה בפרק ג' במקום לכתוב אותה בפרק ד' עם כל שאר ההלכות? אז באיזה הלכה מדובר? הרמב״ם פותח הלכות חנוכה עוד לפני שהוא מלמד אותנו את ההלכות. הרמב״ם כותב הקדמה קצרה, כי שם שבסוגיה של חנוכה במסכת שבת סופה לחז"ל פותחים את הסוגיה מהי חנוכה, מה קרה, על שם מה תקנו חכמים ימי חנוכה. אז גם הרמב״ם פותח פרק ג' מהלכות חנוכה, זאת אומרת הפרק הראשון של הלכות חנוכה, בהלכה א' הרמב״ם מתאר את גזירת היבונים ואת הסכנה הגדולה, בהלכה ב' הרמב״ם מתאר את הנס ואת הניצחון של החשמונאים. בפרק ג' כותב הרמב״ם ולפיכך תקנו חכמים שבאויסי הדויו שיהיו מדליקים נרויס על פסחי בתיהם. ואני שואל, למה רמב״ם כותב בפרק ג' איפה צריך להדליק את הנר? הלא זה דין מדיני הנר, מקומו בפרק ד' לא בפרק ג'. ומכאן אני למד שהדין על פסחי בתיהם זה לא רק הלכה אחת מהלכות נר חנוכה, זו התקנה, זו התקנה הבסיסית. זה מה שתקנו חכמים, לא שתקנו להדליק את הנר ואחר כך דענו איפה ידליקו את הנר, בשעס הסכונה שלא בשעס הסכונה. זאת התקנה הבסיסית. על פסחי הבייס זה לא פחות מאשר הדלוקת הנר. הדלוקת הנר על פסחי בתיהם זה בנשים האחס, זה לא שני דינים, זה לא שתי תקנות. תקנו חכמים שבאויסי הדור, מה הייתה התקנה הבסיסית ביותר? שידליקו נרס על פסחי בתיהם. ומכאן אני למד שפסח בייסים הבחוץ זה עיקר מצווה סנר חנוכה, זה כל המצווה, וכל המצווה פרסום מנסה. ובהכרח בשעס הסכונה מניח על סכונה היא תקנה מיוחדת לשעס הסכונה בלבן, וזה שלא כדברי הרשב"א, משום שבדברי הרשב"א דקדקנו, ובדברי רשב"א זה ראייה מפורשת, לא דקדוק לשוני, אלא ראייה מהותית, שגם שלא משעס הסכון אדם יוצא ידי חבוסי כשהוא מדליק בפנים, לשיט הרמב"ם נראה לי לא חיים. ואני חושב שהרמב"ם לשיטו סוי, ואין הלוכה כרמב"ם. משום שיש מחלוקת גדולה בין הראשונים גם בנוגע לזמן ההדלוקה. לשיט הרמב"ם, עד שתקל רגל מנשוק. מי שלא הדליק עד שכל סור רגל מנשוק, שוב איננו מדליק. אין מצווה אחר כך. הטור אומר שבדיעבד אפשר להדליק עד הלויס השחר. ואני אומר, הטור סבור כמו הרשב"א. פרסום מניסה זה לא הכל. פרסום מניסה זה לא ההגדרה של עצם מצווה סנר חנוכה. פרסום מניסה זה דבר נוסף. וכשם שאדם יוצא ידי חבוסי בדיעבד בתוך הבית כשלא עושה פרסום מניסה, הוא יוצא ידי חבוסי עד הלויס השחר, אף על פי שאף אחד כבר לא נמצא שם. משום שעיקר מצווה סנר חנוכה זה זכר לנס, לא פרסום מניסה. הרמב"ם לשיטו של האח שכל זורג על מנשוק, מעובס לא יוכל לתקון וחיסון לא יוכל להימנות, כי אין פרסום מניסה. ולדעת הרמב"ם, עיקר מצווה חנוכה זה פרסום מניסה. ואם אני צודק, אז אתה לא חולק על הרמב"ם, ואולי זה משליך גם על פסח בייסוי מרחיץ, וגם על בשעס הסכון המניח על סולחון הבדיוי. אז עוד דקדוק לשוני, וגם הדיוק הזה הוא עצום בעיניי. אז לפני הרבה 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 שנים, מה זה הרבה? לא לפני אלף שנה, לפני 30 שנה נאמר, אז טענתי שיש שלוש הלכות באותה סוגיה של חנוכה, שלוש הלכות שנאמרו באותו לשון ומן הסתם גדר אחד ודין אחד להם. נר חנוכה, מצווה להניח על פסח ביישומה בחוץ, מצווה להניחו בטפח הסומך לפסח. נר חנוכה, מצווה להניחו למטה מסורת תוכן. אז כשם שכל אחד יודע שפפח סומך לפסח זה רק דין לכתחילו, וכמעט כל אחד מסכים שרמת המסורת תוכן זה רק דין לכתחילו, גם פסח בישם הבחוץ זה רק דין לכתחילו, משום ששלושת ההלכות האלה באותה סוגיה גדולה של חנוכה נאמרו באותו לשון, ועצם הלשון מצווה להניחו לכל איזה לשון של לכתחילו. אבל הדיוק הזה, מצווה להניחו, משמע לכתחילה פחות עצום בעיניי מאשר העובדה ששלושה הלכות נאמרו באותו לשון מסתבר שדין אחד להם. ולא כולם קיבלו את הטיעון הזה. שנים אחר כך למדתי הלכות מזוזה, ואני רואה את הבס יוסף בסמן ריש פייטס, פיליפויס, כל כך נהניתי כשלמדתי שם. אומר הבס יוסף, הטור כותב, שמזוזה, טפח הסומך לשוס הרבים, זה רק דין לכתחילה ולא מעקב בדיעבד. אומר הבס יוסף, למה? כי באותה סוגיה, במסכת מנוחס, נאמרו שלוש הלכות. מזוזה, מצווה להניחו בטפח הסומך לשוס הרבים. מזוזה, מצווה להניחו בתוך הלולו של פסח. מזוזה, מצווה להניחו בתחילת שליש ועליון. אומר רבי יוסף, שלושה הלכות נאמרו באותו לשון, בשלושתם אמרו חזר מצווה להניחו, מצווה להניחו משמע רק לכתחילה. אז כשם שחלול של פסח זה לך תחילה, בשלי שואלים זה לך תחילה, גם תפך הסומך לשוסרם לך תחילה, פעילי פרויס. הביס יוסף הקל עליי את המלאכה, אז לקחתי את הביס יוסף על קירבוי וקרוב, כמו שהוא, התקתי אותו מיורדי ריש פייטס, לאורחיים תוף ריש עין א', רק 2-3 מילים צריך להחליף. אפילו מצווה להניחו זה אותו דבר, גם במזוזות וגם בנחנוכה. רק כמה מילים צריך להחליף, ודבריי מפורשים בדברי רבי יוסף וירדי הסמן ריש פייטס, והדברים מוכחים וברורים. ולכן אני אומר, עיקר הדין שנחנו כל פסח בסמן רחיץ איננו מעקב בדיעבד. המהוס של מצווס נחנו כזה זה לא פרסום הניס, זה זכר לנס. וגם שלא בשעס הסכונה אדם יוצא ידי חבוסוי בפנים. אלא שצריך לעשות פרסום הניס. אבל רבותיי, שאף אחד לא יחשוב שאני מכל ראש בפסח בישראל מבחוץ. חלילה, אנחנו רק דנים בהלוכה ובלומדס. אמרתי, חסיד המדליקים בפנים, בני צוער הליטאים מדליקים בחוץ. ומכיוון שאני עדיין לא החלטתי מה אני, אז אני נוהג מנהג משונה, אני מדליק גם בפנים וגם בחוץ. וזה לא פסק, ואפילו לא המלצה. זה אולי מנהג משונה. משום שלעולם אדם לא צריך להדליק שתי נרות. היחיד שצריך להדליק שתי נרות זה דין וגמורה, חוץ שיש לו שני פסוחים, משום חשד. אבל לא שמענו שמדליקים יותר מחנוכיה אחד. אז כל אדם זכאי ל... נרבים לשיגוינס הפרטיים שלו, אז אין לי הרבה נרבים, אבל זה מנהגי. אני מדליק בפנים, משום שכך נהגו אבותיי ורבותיי. ואני חושב שגודל המנהג, אז אני מדליק בפנים. אני מדליק בחוץ, משום שקשה לי לא להדליק בחוץ. למה לא לקיים מצוות חכמים כפשטותה? איזה סיבה יש לא להדליק בחוץ? לא לעשות פרסום מניסה. ולכן אני לא חושב שאבותיי יחסו עליי שהדלקתי גם בחוץ, אלא הדלקתי גם בפנים כדי לקיים מן הגבויסאי ומן הגבויסאי, אז אני מדליק גם בפנים וגם בחוץ. אז עד כאן ברכה אחת פותרת שתי חנוכיות. אני אפילו לא אומר הנרס הלא לי עד שנגמרתי את הדלקה של שתי החנוכיות.
איזה קודם?
אני לא זוכר. בכל אופן, אז עד הרגע הזה עסקנו רק בשאלה של בדיעבד. האם בדיעבד כשאדם מדליק בפנים שלא יהיה בשעס הסכון יוצא ידי חרבוסוי או לא, הוכחנו מדברי הרשב"א שיוצא, כך נראה לי מתוך גוף הסוגיה ומדיקדוק הביס יוסף ביורדי הריש פייטס בהלכס מסוזה, מדברי הרמב״ם, אף פי שהרמב״ם לא קובע הלכה, אבל כך נראה לי מדיקדוק לשונו של הרמב״ם, כאשר הרמב״ם קובע בריש פרק ג' בעיקר התקומה של חנוכה, שיהיה מדליק הנרס על פסחי בתיים, הרי שפסחי בתיים זה עיקר מצווה סני החנוכה ויסוד התקנה. אבל עכשיו אנחנו חוזרים ושואלים, אבל למה לא להדליק בחוץ? אז אמרתי מקודם, חסידים נוהגים כמנהג אבותיהם ורואים את עצמם פטורים מלהסביר, כך נהגו אבותינו, כך אנחנו נוהגים. אבל מקור חשוב עצום ליישב את המנהג הזה יש בריטבו. הריטבו כותב שכשאמרו חכמים בשעס הסכון המשניחו על שולחום ודאיוי, אין הכוונה לסכנת נפשות דווקא, אלא כל קושי, כל מטרד, כל תורח מצדיק בשעס הסכון המניח לשולחון ודאי. אני חושב שלריטבו יש טענה עצומה, אף על פי שהוא לא מפרש את הדברים. בשעס הסכון אדם פטור מן המצוות. איפה אנחנו מוצאים שמשום סכון שינו את המצווה ונתנו לו כללים חדשים? אז לא בשעס הסכון, אז פקוח נפש דויך כל התואר כולו. הריטבו מפרש שעס הסכונה, מעין הדין של שעס הדחק אפשר לברך על לולב היובש. אז הריטבו אומר שאין הכוונה לסכנת נפשות אלא לקושי, לצער ולתורח. ומשום כך אומר רבי, ובדרך כלל כאשר הריטבו מצטט את רבו הכוונה לרעו, שבארצות כמו צרפת שבהם הרוח מנשבת בימי חנוכה מניחו על שולחון הידיים. כך כתוב בריטבו. כאשר הרוח מנשבת ואי אפשר לדליק בחוץ, על כגון דו, אמרו חזל בשעס הסכון, מניח השולחון ודייק, וזה כלול בשעס הסכון. אז יש פולמוס מעניין בין האחרונה, מאוך השולחון מנסה גם הוא ליישב את המנהג, למה אנחנו מדליקים בפנים ולא בחוץ, אומר אוך השולחון, אי אפשר לדליק בחוץ אלא בתוך תיבת זכוכית. ואדם פטור מלבנות תיבה, אם הוא לא יכול לדליק בחוץ, הוא פטור מלדליק בחוץ, הוא נסך מונופטרי, ולכן אנחנו נוהגים לדליק בפנים, כך הוא מאוך השולחון. ולכל דבריו תמוהים, למה אדם לא צריך לבנות תיבה זכוכית כדי שיוכל לקיים את המצווה בהידורה, וכי למה לא? רבי ינקה ומדין ואומתו בשיל הסיארץ חלק על הסימן קוף ממתס, אומר רבי ינקה ומדין קורא ואני לא אמר, שזה חיוב מעיקר הדין לעשות תיבה זכוכית כדי לקיים את המצווה ולהדליק בחוץ, כך אומר רבי ינקה ומדין, ולכל מסתבר כדבריו, הלו אנחנו צריכים על כל מצוות להוציא הוצאות במידה סבירה. הלא כל מצווה עולה כסף, מצו עולה כסף ומורה ולבנות סוכו עולה כסף ודלת מינם עולה כסף, אז למה אנחנו לא מצווים לבנות תיבת זכוכית כדי לקיים מצוות נחנוכה כהידורה? אז שאף אחד לא יגיד שחסידים נוהגים להדליק בפנים, כי תיבת כסף זה הרבה כסף ואנחנו פטורים להוציא הוצאות. אלה שמדליקים בפנים מדליקים על חנוכיות של כסף, אפשר למכור חנוכיה אחת כזאת ולקנות 20 תיבות של זכוכית, ואולי להדליק על פסח הבית מבחוץ זה הידור יותר חשוב מאשר חנוכיה של כסף, אבל זה הידור בגוף המצווה בפרסום הניסה. אז ודאי שזה לא הסיבה, משום שאנחנו תורים להוציא הוצאות כדי לקיים מצווה סנר חנוכה בהידורה, הלא החנוכיה עולה פי 100 מאשר התיבה הזכוכית מן הסתם. ובהכרח שיש טעם אחר, ומדיר להרית בו למדנו שזה בכלל התקונה של שעס הסכון המניחה של חוי, לא שאנחנו פטורים מצד אוינס כי אינו עודם חייב לבז וזרון לאב על המצרס, אלא משום שככה מוחקומים שבשעס הסכון המניחה של חוי. במילים אחרות, כאשר הדבר כרוך בצער, בהוצאה, בתורך, לא חייבו אותו להדליק בחוץ, ואמרו שמניח על שולחון, ודאי כך למדנו מדברי הריטבו. אז בדברי הריטבו יש יישוב אחד למנהג להדליק בפנים בזמן הזה. אבל בשנה הזו לדבון לב, אני חושב אפשר להדליק בחוץ גם בלי טבע זכוכית, מזג אוויר קיצי. אבל אלה דברי הריטבו. אולי יש סברה נוספת. רש"י כותב, כאשר חז"ל אמרו מצווה להניח בטפח הסומך לפסח, כותב רש"י, כי אם זה לא טפח הסומך לפסח, אין היכר שהנר שייך לפתח הזה. אז אפשר לפרש את דברי רש"י בשני דרכים. אפשר לומר שכמו נושא שלחשת, אם הנר מרוחק טפח מן הפסח, אנשים לא ידעו שהנר הזה שייך לפסח, ממילא יש חשת. אבל לא נראה לי שזה כוונת רש"י. הרי אם יש רק פתח אחד ונר אחד, גם אם זה לא טפח הסומך לפסח, למה שיחשדו שהוא לא הדליק? מה יחשבו הבריות מישהו אחר הדליק? הלא זה הבעיה שלו. אני לא חושב שאפשר שרש"י חשת. מה שאני לומד מדברי רש"י, כי שאמרו חכמים פסח בייסוי צריך להיות הקר בין הנר לפתח. חכמים תקנו שעדיין מדליק על פסח בייסוי ושיראה שהבית הזה הדליק את הנר, ולכן תקנו שצריך להיות להתחיל את תפר הסומך לפסח. בדיעבד יוצאים ממכם זה לא סומך לפסח. אבל מן הדין הזה, ומן הדרך שבו רש"י מפרש את ההלכה, אני למד שצריך להיות זיקה וקשר בין הנר לפתח. אז בימי קדם, כאשר כל אדם גר בבית, לא בנו מבנים רבי קומות, כל אחד גר בבקתה קטנה, משפחה אחת, כל משפחה היה לה בית משלה, אז הדליקו על פסח הבית מבחוץ והיה הקר בין הדלת לפתח. אבל משתחילו לבנות מבנים גבוהים ומשפחות רבות גרים בבית אחד, וכאשר אדם מדליק על פסח בית מבחוץ אין כל הקר בין הנר לבית שלו, ואין הקר ואין ידיעה מי הדליק את הנר הזה בחוץ, אולי יש כאן חיסרון בעיקר הדין של נרש הביסוי ודין של פסח ביסוי מבחוץ. ולכן הרבה פעמים אני אומר לאנשים שעדיף להדליק בחלון הפוין על רשוס הרב אם זה למטה מהסממה, מאשר להוסיף עוד חנוכיה על פתח הבית למטה כשיש כבר 20 חנוכיות שם. עדיף לדעתי להדליק בחלון הפונה הסורך רשוס הרבים מאשר על פסח הבית מבחוץ. אז זה יכול להיות טעם נוסף שברבות הימים השתרש המנהג בבייס ישראל שהדליקו בפנים ולא הדליקו בחוץ. והפש פסח פרנק מביא הברכה בשם רב שולי דיסקן. רב שולי דיסקן העיר כאשר יש רוח ואנחנו מדליקים בתיבת זכוכית וצריך תכף לסגור את הדלת, יש הלכה בשולחן אורך, בקור הראשון הם מביאים את ההלכה הזו, אם בשעה שהדלוקה לא היה מספיק שמן לדלוק חצי שעה, ואחר כך הוסיפו שמן, לא יוציא ידי חבוסרי. כי בשעת ההדלקה צריך להיות ראוי לדלוק חצי שעה. אמר רב שירי דיסקין, כאשר אנחנו מדליקים בתוך תיבת הזכוכית לחנוכיה, במצב העכשווי הוא לא יכול לדלוק חצי שעה, תוך 5 דקות הרוח יכבה אותו. אנחנו צריכים תכף ומיד לסגור את הדלתות של התיבה, כדי שהנר יוכל לדלוק חצי שעה, אז אולי בשעה שהדלוקה הוא לא ראוי לדלוק חצי שעה, ואולי לא יוצא ידי חויבוסוי. כך העיר רב שירי דיסקין. קשה לי להאמין שזו היה הטעם שחסידים נהגו להדליק בפנים, משום שחששו להברקה הזו של רב שירי דיסקין. לעצם השאלה שלו, אני חושב שאין בכך חשש, ויש להבחין בין מצב שאין בו די שמן, והנר מצד עצמו לא יכול להדלוק, מצב שבו הרוח עלול לחבוט אותו ויש בידינו להגן על הנר מפני הרוח. אף על פי שהתז כותב שמי שמדליק במוקם שהרוח נושבת והרוח קיפתה את הנר, הוא צריך לעזור ולהדליק, ואין כאן דין של קופסו אין זוקו כבו, כי להתחיל לזה לא היה ראוי לדלוק חצי שעה. אבל גם התז מדבר על מצב שבו בסופו של דבר הרוח אכן קיפתה את הנר, אבל כאשר אנחנו מלכים בתוך טבע יש בידינו לסגור את הדלת ולדאוג לכך שהנר ידלק חצי שעה, אני חושב שאין בכך פיקפוק, ובוודאי יצא ידי חובתו. אז עד לרגע הזה עסקנו רק ליישב מנהגם של אלה שמדליקים בתוך הבית, אבל אני חושב שוודאי שאלה שמדליקים בחוץ מן הסתם לפחות הידור יש בזה, משום ש זה מה שתקנו חכומם על פסח בייסר מבחיץ, וזה הלכה פשוטה, ובארץ ישראל מעולם לא השתרש מנהג להדליק בפנים, ולכן בארץ קודשנו, כאשר גם החוץ הוא שלנו ולא רק הפנים הוא שלנו, ואני לא רואה סיבה שלא ידליקו על פסח בייסר מבחוץ או בחלון שפונה לרשוס הרבי. אז חידוש מסוים שחידשתי, הלכה מחודשת, ונדבר בקיצור על כמה הלכות שקשורות למוקוי מההדלוקה. ישנם בתים רבים שבהם אי אפשר להדליק על פסח בישראל בחוץ, משום שהכניסה היא מן הצד ומאחורה, ואין פתח בכלל שפונה לרשוס הרבי. והרבה פעמים נשאלתי, איפה עדיף להדליק? בתוך הבית ליד דלת, כדי שיהיה מזוזה מימין ונחנה כמשמאל, או בחלון שפונה רשוס הרבים. אז אם החלון למטה מעשר למאמה, זה בכלל לא שאלה, ודאי שעדיף חלון לפונה רשוס הרבים, כי זה כמו פסח בייסים מבחוץ, אנחנו מקיימים את המצע של פסח ומניסו. אבל השאלה היא למי שגר בקומה שלישית, רביעית, חמישית, כאשר זה למעלה מעשר למאמה, נאחר כשאני יכול למעשר מעשר למאמה, לא יוצא ידי חבוס, אז מה עדיף? בתוך הבית ליד הפתח, או בחלון שפונה רשוס הרבים למעלה מעשר למאמה. אז רובם יאמרו ודאי שבתוך הבית ליד הדלת, בלב הכי זה למעלה מיישמה, מאין פרסום מניס, אז לפחות נרוויח את הדלת מזוז ימין ונחנו כמשמאל. ואני אומר לו, אני פוסק עדיף להדליק בחלון הסומך לשוס הרב, משום שתצאו לרחוב שלי אחרי השיעור, תצאו לרחוב שלום סיוון, תביטו מסביב ותראו סוד חנוכיות למעלה מיישמה. איך אפשר לומר שלמעלה מ-10 מאין פרסום מניסה? לא, כל מי שמסתכל רואה קומה שלישית, קומה רביעית, מה אנחנו לא שמים לב, ודאי שרואים את החלוקיות. אז מה זה שאמרו חכמים למעלה מ-10 מאמה לא ישאלת בהם? אבל תלכו לעיר עתיקה בירושלים לרוב היהודי ותנסו לראות חנוכה למעלה מ-10 מאמה, או בסמטאות של העיר העתיקה בצבת, או בסמטאות של הגטו בקרקוב, זה אותו דבר. אז כאשר בימי קדם הרחובות היו צרים ומפותלים, באמת אדם לא ראה למעלה מ-10 מאמות. בעיר עתיקה בירושלים, כדי לראות את הקומה השלישית הרביעית, אתה צריך להחזיק בכיפה של ראשך ולכופף את הראש אחורה ולסתכל כלפי מעלה. אבל בשכונותינו, כאשר תנאי הדיור והמגורים והבנייה השתנו, והרחובות והכבישים רחבים ודי שרואים למעלה מהסמר, אז שאף אחד לא יתאה בכוונתי. מי שידליק למעלה מהסמר ויברך ברכות לבטולה, כי שום כל הרוחות שביועלם לא יזיזו הלכה מהשולחן ערוך ממקומה. והרי במשנה אמרו שלא יוציא דחבוס עיני חנקש למעלה מהסמר, לא במשנה, בגמורה. אז מה שכתוב בגמורה, שום כוח ושום שינוי בנורמות החיים לא יכולה לשנות. אבל כל מה שאני אומר היא זו. בלב הכי אנחנו מברכים על הדלקה בפנים. אין לו פסח בייס מבחוץ, אין לו איפה להדליק. אז בלב הכי הוא מדליק על שולחון או בפנים. השאלה רק מה עדיף? ליד דלת שאי אפשר לראות מבחוץ או ליד חלון? בפועל יעשה פרסום הניסה, לא פרסום הניסה שאפשר לברך עליה, משום שהדין שבשולחן ערוך זה לנצח נצחים. אף אחד לא יכול לשנות הלכה שכתובה בברייתא שנר חנוכה שניח למעלה מהסמן לא יוציא ידי חובתו. אבל אני טוען, כאשר הבחירה היא בין בדיעבד ובדיעבד, ואין פסח בייס בחוץ, והגלם גר למעלה מהסמן, אז מה הוא יכול לעשות? שילך לדליק את אצל השכנים? אז ודאי לא יוציא ידי חובתו. עדיף לעשות פרסום הניסה בפועל, ובפועל יש פרסום הניסה, ויש חשיבות שבפרסום הניסה גם הם לא יוצאים בו ידי חרמוסר, כך נעלם יזלייק. מהחנקה בשמאל ומזיזה מימין, לדעתי זה רק כאשר אנחנו מדליקים ליד הפתח, איפה ליד הפתח? אבל אין כאן חשיבות מצד העצם. כל החשיבות של פסח זה פסח בישראל מבחוץ. כאשר המדליק לפסח בייסים מבחוץ, השאלה היא איפה ליד הפסח, מזה זה ימין יד עד כבשמאל. אבל כאשר אתה מדליק בפנים, לדעתי אין חשיבות לפסח. הרי חזר אמרו, מניח על שולחנוי. למה לא ליד הפתח של חדר שינה בשעס הסכונה? אז אפשר לטעון כך. אם השוטרים ייכנסו לתוך הבית, כשזה על שולחנוי, לא ידעו שזה נר חנוכה. אבל אם זה ליד הפתח, יחשדו שזה נר חנוכה, אבל זה נראה דרך. למה שיבואו לתוך הבית? מנסתם הסכנה הייתה כשראו בחוץ. אם הם יבואו לתוך הבית, אז ירימו את זה, ישימו לדלת או יחבו. ומשום כך נראה לי שכל הדין של מזיז מימין ונר חנוכה משמאל זה רק כשמד לקל פסח בישם מבחוץ, איפה לשים את הנר? מזוז ימין ונר ושמאל. אבל כשאפשר לעשות פרסום הניסה, אפילו מעט פרסום הניסה, זה גובר על מזוז ימין ונר חנוכה ושמאל, כך נרו לעני יזדיית. מעניין לעניין, יש פולמוס גדול בקשר לישיבות. איפה המקום הראוי להדליק בישיבות? בחדר האוכל או בחדרי הפנימיה? אז החזון איש פסק חדר האוכל. שם רב שמזלמן ראיתי סתירות כמו בכל הלכה. כמעט אין לך הלכה שאין לך סתירות בשם רב שמזלמן, משום שכל אחד ברב שמזלמן שלו. כולם כל כך אהבו את רב שמזלמן, אז כל אחד רב שמזלמן שלו. כי אני ראיתי כמה מקורות שרב שמזלמן פסק שצריך להדליק בחדר אוכל ולא בחדרי הפנימיה כמו שהורה החזון איש, והיום מישהו הראה לי בהליך השלום שהוא פסק שעדיף חדרי הפנימיה, לא יודע. אבל כתוב שם שרמייסה הוא נתן הוראה וישיב אסקולטור שאף אחד לא יעיז להדליק בפנימיה מחשש שריפה. חדר אוכל עם סמיכות, עם קריות, יש יותר פיקוח, יש פחות סכנה, אז הוא הורה למייסה להדליק בחדר אוכל ולא בחדרי הפנימיה. ולי ברור שחדר אוכל עדיף על חדרי הפנימיה משום של ההלכה מפורש בסימטופה יש עין זין שמוקם פיתה עיקר ולא מוקם לינה. ולהדיה כתוב שמי שיש לו בית אחד לשינה והוא אוכל אצל חברו, הוא צריך להדליק במקום שהוא אוכל ולא במקום שהוא ישן. אלה שיש אומרים שידליק במקום שהוא ישן משום חשבה. חשבה שייך רק כשזה שני בתים, אבל לא כשזה בתוך הישיבה. רב מוישה, פלא גדול בעיניי, אף פעם לא הבנתי את התשובה הזו, אבל רב מוישה כותב בשתי מקומות. וראיתי מובא כך גם בשם יבוד לחיים טובים וערוכים הרב אלישיב. אז רב מוישה בשתי תשובות שונות פסק שבני ישיבות צריכים להדליק בפנימיה ולא בחדר אויכל. אז אור חיים חלק ד' סמן עין, יורדי חלק ג' סמן י' ד', ורב מוישה כותב, אני קורא את לשונו, משום שאני לא יכול לומר משהו שאני לא מבין, ולכן דבר שאני לא מבין, אני רק יכול לקרוא מה שכתוב. צריכים להדליק במוקם הלינה, משום שמוקם הלינה הוא מיוחד יויסר במוקם האכילה, שאינו מיוחד כלל לשום פרוטי. וגם, אף מוקם קבוע בשעה סכילה, אין להחשיב. כל בחור בוחר עצמו מקום, אבל זה לא המקום שלו, זה לא קרוי על שמו, זה לא מיוחד לו. ולכן מוקם הלינה הוא מוקם שנקבע לקולחות באיזה חדר הוא יורים, וגם כל חפצר שיש לו מניח שם. וגם בחדר הוא עצמו יש לכל אחד מיטה קבועה שעומדת במוקם אחד כל הזמן, ולכן מוקם לינה נחשב מוקם המיוחד. אם היה שייך שיבורך כל אחד במוקם המיוחד לו, סומך למיטוסוי שרק הוא משתמש שם, עודיף. לא מבין בכלל למה צריך מוקם המיוחד להדליק נר חנוכה. לא יודע מה זה מוקם המיוחד לו. כשיש 20 ילדים בבית, אף אחד מהם אין מוקם מיוחד. משפחות מרובות ילדים בלי עין הור, אין טפח שמיוחד לאחד, אבל כולם גרים בבית הזה, אז כולם מדליקים בו. אני לא מבין למה צריך מוקם מיוחד. כולם אוכלים בחדר האוכל, אז למה זה לא מקום לכולם? אני לא יודע מה זה מוקם מיוחד לו. ומויש אומר, אם היה עכשיו הדליק ליד המיטה שלו, עדיף. למה? אין לי שתמצ של מושג. למה הוא צריך להדליק ליד מוקם המיוחד, ליד המיטה שלו? הוא עושה פס. כולם גרים בבית, הבית הוא של כולם, כולם יכולים להדליק. בחלון, בפתח, זה הבית של כולם. תמי אני. הדין הזה מקורו בתשובה שראש ובתשובה שראש. והם מדברים על מצב, אדם שיש לו בית לשינו. בית שלו, הוא אוכל אצל חברוי. ובואי נשאל, מי שאוכל אצל חברוי, ודאי שאין לו מוקם מיוחד, אדם שמתרייק אצל זולתו, יושב איפה שבא לבית, אומר לו לשבת. פעם הוא יושב כאן, פעם הוא יושב שם. ועל הדין הזה נאמר שמוקם אכילה זה עיקר. אדם שמתרייק אצל חברו יש לו יותר מוקם יחד מבוכה בישיבה, בחור בישיבה. 5 שנים יש לו את אותו מקום. ורבוי שומע, אבל זה לא מיוחד לו. למה זה צריך להיות מיוחד לו? אני לא יודע. ולכן פשיטה לי, אני הקוטון, כמו שפסק החזון איש, מוקם אכילה זה עיקר, חדר אוכל, הוא המקום להדליק נרות, ולא בחדרי פנימיה. השבוע נשאלתי שאלה מעניינת, אובל, לא עלינו, שכל השבוע יושב בבית האבלים, איפה שנפטרי הגר, שם הוא אוכל תערוכותיו, ובא הביתה בלילה, איפה ידליק נר חנוכה? אני אומר, בבית. שמעתי פסק? לא. איפה שהאבלים יושבים, משום ששם הוא אוכל. אני חושב שהשאלה, מה יקרו מקוימוי, מוקם אכילה או מוקם לינה, זה כאשר אדם יש לו בית שמיוחד רק לשינה, הוא אוכל במקום אחר. למשל, אדם ששכר חדר בבית מלון, אבל הוא לא אוכל שם. מה עושים בכל יום? אנשים מתארחים במלון שההכשר מפוקפק, אז על מי שני שם, ואוכלים במסעדה, אוכלים אצל חברים. שם נסתפקו הפויסקים איזה מקום עיקר, מוקם אכילה או מוקם שינה. אבל אדם בבית שלו, הרי זה דבר מקרי שהוא לא אוכל כי צריך לשבת המעבלם, אבל המקרר מלא, הפריזר מלא, זה הבית שלו, שם הוא גר. בחיי אגב אני הסדעתי, פשוט בעיניי שידליק בבית שלו, מה פתאום במקום אחר? לא זה ביתו, שם ביתו, זה הבית שלו. אף על פי שבימים האלה הוא לא אוכל שם, זה דבר מקרי, אבל אין, זה הבית שלו. ולא בכי אגב נדונו הפויסקים. הפויסקים דנים מי שמתארח בעיר אחר, ושכר על עצמו חדר, שם הוא ישן, הוא אוכל במקום אחר. אבל נראה לי, בייסוי, שם הוא גר, שם הוא גם אוכל, שם אף על פי שבאופן מקרי, מחמס אביילס, הוא יושב רוב היום במקום אחר, עדיף שידליק בבית שלו כשהוא בא הביתה בלילה, ולא בבית שאיננו שלו, שם הוא יושב בעל כורחו רק משום האבלס. אבל אם הוא גם ישן שם, ודאי שידליק שם, ואין שום עניין לעבור לדליק בבית שבו אף אחד לא גר. המצווה לא רובצת על הבית כבית עץ ואבן. אם הוא ישר אצל הוולם כל שירו, ודאי ששם הוא ידליק ולא בבית ריק מאדם שאף אחד לא גר שם. אז הסוהם עסקנו בהלכות שונות שכולם עוסקים במוקר מדלוקס נאי חנוכה. בחלק הראשון של השיעור עסקנו במנהג חסידים, אחר כך עברנו לדון בני ישיבס, חידשנו הלכה בתחום של למעלה מ-20 אמו, ועסקנו בשאלות שונות בעניין מוקם הדלוקס נר חנוכה. אז נר חנוכה מדליקים על פסח הבייס מבחוץ כדי להאיר את החשיכה, כדי להוציא את אור התורה לרשוס הרבים, משום שהמנוירה קשורה לתורה, וגזר הסייבון המתה להשכיחם תורסך ולהעביר המחו כרצונך. אבל נר חנוכה קודם כל הוא זכר לנס. והסיבה שאנחנו עושים זכר לנס, כותב הרמב״ם בסוף פרשס בוי, תכלס היצירה הראשונה. ערב פעמים כבר ציטטתי את הרמב״ן הזה, ובכל פעם שאני אומר את הדברים אני מתרגש מחדש, משום שצריך להיות רמב״ן לכתוב מילים כאלה. תכלס היצירו הראשונו, ואין לעליון חפץ בתחתוינם. הרמב״ן יודע בדיוק מה חפץ יש לעליון בתחתוינם. אין לעליון חפץ בתחתוינם, כי אם שידע האדם ויודע לאלוקיו שבראו. זה תכלס הבריאה, כל האולמוס שברקיעים, כל היקום לתכלית אחת יועדה. תכלס היציר הראשון, ואין לעליון חפץ בתחתוינם, כי אם שידע האדם ויודע לאלוקיו שבראו. שידע ושיודע, שני דברים. קודם כל שידע, ואם הוא יודע הוא צריך להודות, ואם הוא מודע הוא צריך גם לפרסם יועידו לשם חסטוי ונפלוי סוב לבני יודם. אבל קודם כל שידע, משום שאנחנו מתהלכים בעולם הזה כאילו הכל טבעי, כאילו העולם מתנהל בעצמו. תכלס היציר הראשון שידע האדם, שנדע ששום דבר איננו טבעי. אז יש קושיה ידועה של הביס יוסף, למה מדליקים 8 ימים? הנס היה רק 7 ימים, היה לו להדליק יום אחד. אני זוכר הייתי ילד קטן, בארון הספרים של אבא תמיד הקסים אותי. כי ילד קטן ישבתי שעות ליד ארון הספרים, פשוט לא ידעתי ללמוד, הייתי ילד קטן, אבל אהבתי את הספרים, תמיד אהבתי את הספרים. הריח של הספרים הם עדיין בנחיריי. ידעתי, הכרתי כל קונטרס וכל ספר, לא ידעתי כלום, אבל קראתי. והיה שם ספר קטן שעדיין נמצא בבית אבא, ספר קטן כחול שהקסים אותי במיוחד, ספר בשם נר למאיו, 100 תירוצים על הקושיה של רבי יוסף. ועמדתי כמשתומם, כילד קטן, איך יכול להיות 100 תירוצים על קושיה אחת? לא הבנתי את זה. לא הכרתי עוד את רבי יוסף אנגל המקבור לשמוינם והשיבים פונם לתוירה ועשרות תירוצים על קושיות. ולפני חנוכה תמיד הייתי קורא עוד תירוץ ועוד תירוץ, והייתי כל כך גאה בעצמי, עוד תירוץ הבנתי. אתמול סיפרתי את זה ומישהו אמר לי שהמחבר של הספר הזה נפטר לפני שבועיים. היה יהודי זקן מאוד. אז זה ספר נר למאיו. לאחרונה הראה לי מישהו ספר 500 תירוצים על הקושיה של רבי יוסף. כנראה שמה שאני הייתי ילד קטן התחדשו עוד כמה תירוצים על הקושיה הזו. אבל מכל 500 תירוצים יש תירוץ אחד שחביב עליי במיוחד, ואני לא יודע מי אומר אותה. אם אף אחד לא אומר אותה אז אני אומר אותה, אבל לא חשוב מי אומר אותה. שאנחנו מדליקים 8 נרות, משום שאחרי שזכינו לנס פך השמן 8 ימים, הבנו שאין כל הבדל בין היום השמיני ליום הראשון, זה אותו דבר, וזה הכל רצון השם. אז העולם שלנו מתוכנן להפליא, עולם מופלא, עם חוקי פיזיקה וכימיה וביולוגיה ודינמיקה ותרמודינמיקה וחוקים אין סוף. החוקים האלה קיימים, אבל הם קיימים משום שהקודש ברוך הוא ברא אותם והוא מקיים אותם והוא חפץ בהם. וברצויס השם ברגע כממרה, הקדוש ברוך הוא מחדש באותו ובוי בכל יום תלמד מעשה בראשיס. אז ברגע כממרה הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את העולם ולברוא אותה עם סט חדש, סט חדש של חוקי פיזיקה וכימיה וביולוגיה, סט אחר, לא אותו סט, משום שכל החוקים הם לא יותר מאשר כלים בידיו של הקדוש ברוך הוא, ומאחוריהם רצוני הפשוט יסבוח שמוי. לא שהחוקים לא קיימים, הם קיימים, אבל מי שמחיים אותם ומקיים אותם זה הקדוש ברוך הוא, ובידו לתת לנו סט חדש של חוקים שונה לחלוטין ממה שהוא נתן לנו עד היום. כאשר הבת של רב חנינא בן דויסא מנסה להדליק את הנר, ופתאום היא שמה לב שזה חומץ במקום שמן, ובצער לה היא פונה לאבא. רב חנינא בן דויסא היה הצדיק המלובן בימי המישי. אתם יודעים מה זה צדיק מלובן? מלומד בניסים, הוא היה בר מויפס, הוא היה אדמור של תקופס המישי. אז הבת פונה לרב חנינא בן דויסא, והוא מביט עם היך פסלת מישי, אומר השמן ויעזק, יראים על החומץ ויעזק. ובדרך כלל אנחנו מתפעלים מן הנס, אין מה להתפעל מהנס. רב חנינא בן דויסא עשה ניסים בכל יום ביום. מה שצריך להתבונן זה בשפרך, בלשון. רב חנינא בן דויסא אומר, אני לא מבין אותך, מה את דואגת? אין בין שמן לחומץ ולא כלום, זה אותו דבר. אבל זה לא אותו דבר, כי שמן הוא חומר דליק וחומץ לא חומר דליק. רב חנינא בן דויסא אומר, זה אותו דבר. השמן דליק משום שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה דליק, החומץ איננו דליק משום שכך גזר הקדוש ברוך הוא. אבל ברצות השם אין בין שמן לחומץ. מי שאמר לשמן ויעזק, יורם על החומץ ויעזק, זה אותו דבר. הוא שכתב הרמב"ן בסוף פרשס בוי, מן הניסים הגדולים והמפרסום המודמוי לניסים הסדורים, שהם יסוד כל התורה כולו, שאין לנו חלק בתורת מוישה עד שנדע שכל דברינו ומקרינו הם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. אז הרמב"ן לא ידע שיש טבע, ועוד איך ידע. הרמב"ן, כמו הרמב"ם, היה כלי למעלס, היה בקיא בכל המדעים, היה רופא והיה פילוסוף, וידע הכל. והוא אומר, כל דברינו ומקרינו הם ניסים. יש ניסים גלויים, יש ניסים נסתרים. אבל הקדוש ברוך הוא, השם אלוקינו, הוא תקיף, הוא בעל יכולת, הוא בעל הכוחות כולם. הוא בעל הכוחות כולו, ואין עוד מלבדו. כל מה שיש בעולם, אין עוד מלבדו. וכל חוקי הטבע הם חוקים שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא זה שמקיים אותם, הוא זה שחפץ בהם, הוא זה שיכול להחליף אותם בן רגע. אז אחרי שזכינו לנס פך השמן של 8 ימים, הבנו שאין בין היום השמיני ליום הראשון ולא כלום. מי שיאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. מי שיאמר לנר להדליק יום אחד, יאמר לו להדליק 8 ימים. ועל שום כך אנחנו מדליקים 8 נרות חנוכה ולא 7. 7 נרות על שם הניסים הגלויים, ונר אחד על שם הניסים הנסתרים, כי אין בהם טבע ומנהגו של עולם, כי אם רצוי השם. וזה לקח וזה לימוד שצריך להפנים, צריך ללמד, צריך להשריש וצריך להרגיש, לא רק ללמד ולא רק להבין. כך אדם צריך לחיות, באמונה, בבטוחים, בהכרה שהכל ביד הקדוש ברוך הוא, השכן השם יהובכו, והוא יחלקלכו, ואין עוד מלבדו. אז זה הלימוד של ימי חנוכה, וזה נס פך השם. הפרי חודש אומר, שהלילה הראשון מדליקים נר, לנס נצוחן המלחומה. ודברי הפרי חודש הם דברינו. כי אין כמו ניצחון במלחמה שנותן לאדם תחושה של כוחי ועוצם יודי עושו לי השחי על הזה. המנצח במלחמה, אין חוויה אנושית, אין הישג אנושי שנותן לאדם למצביא תחושה של כוח ועוצמה. אבל המכבים, 100 שירי הלל נכתבו לגיבורים,
יהודה ואלעזר ויונתן ושמעון, אלה לא היו גיבורי חיל, אלה היו כהנים, כהני המקדש, שהגישו את חייהם לעבוד את המקדש קדושים וטהורים, וכשהיה הצורך לבשו סריון קרב וכלי מלחמה והתפללו לקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא נתן רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלושים. אני בטוח שהרבים מן המשוררים עוד למזלם אף פעם לא אמרו על הניסים. הם היו אומרים על הניסים, היו נעלבים. גיבורים ביד חלושים, כך כתוב, כך כתוב בסידור שלנו, כן, גיבורים ביד חלושים ורבים ביד מעטים. ואין דרך בעולם שחמישה אנשים יהיו חזקים ככל שיהיו. גם הם לא היו חלושים, גם אם כל אחד היה גיבור כמו עשרה שמשון הגיבור, בדרך הטבע היה בלתי אפשרי לנצח את חילות יוון, שהיה אימפריה עצומה. אלא שהקודש ברוך הוא נתן רבים ביד מעטים וגיבורים ביד חלושים, חלשים היו, והיוונים היו גיבורים מהם. ולמה הם נצחו? משום שהקודש ברוך הוא נתן תמיהם ביד אוהם, וזיד ביד צדיקים, ראשון ביד צדיקים, וזיד ביד אויס קיסר עושה. והם נצחו במלחמה משום שטהורים היו, משום שקדושים היו, משום שצדיקים היו, ומשום שהם היו אויס קיסר בטהור. ולכן אומר הפי קודש, הלילה הראשון אנחנו מדליקים לזכר נס ניצחון המלחמה. וכשם שאנחנו צריכים להפנים שלל הראשון הוא נס נסתר, כך גם נצחון במלחמה הוא נס נסתר. אז יהיה רוצים שנזכה תמיד שנרות חנוכה יאירו את בתינו, יאירו את לבבינו, יאירו את נשמתנו באור הגנוז. הסרסרס אומר שהימים האלה מסוגלים בכל שנה ושנה למפלת האויב וניסים למעלה מדרך הטבע, ואנחנו צריכים ניסים. סכנות עצומות עורבות לפתחנו, ולא תמיד אנחנו ערים כמה רחמי שמיים אנחנו צריכים. היום היה אסון, אני לא בטוח מי אני, אני לא יודע, אבל לי ביום אני שגם זה היה הצטה של אויבינו. סכנות עצומות עורבות לפתחנו. חזר לנו שיח אחד בין שבעים זאבים, הרבה פעמים אני מרגיש כאילו אנחנו שיח אחד בין 700 זאבים, שיח אחד בין 7,000 זאבים. אי קטן של שקט בים רועש וגועש של איבה ושנאה, אויבינו כל יום מתכננים, וכל דוי ודוי רואים דמרנו לחלוסנו, ואנחנו צריכים הרבה רחמי שמיים. אז יהיה רוצה שבימים האלה של אוירו, של שמחו, בימים האלה של ניסים ונפלוי, שהקודש ברוך ירחם עלינו, שנראה ניסים גלויים למעלה מדרך הטבע, יהיה רוצה שנראה בקורף כהן גודל עומד ומתו ומד לכסנרס במנוירס אמור, בבניין ביס המקדוש, בביאס מושיע עסקנו, במהרו ויובנו עומד.